ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה או מה שביניהם. רגע לפני שנתחיל בפרק, אנחנו נרגשים להזמין אתכם לאירוע מיוחד שלנו בסינמטק תל אביב. ביום שלישי, ה-31 באוקטובר, בשעה 8 בערב, נתכנס ונצפה בסרט האלמותי מגרש השדים. גם לזכרו של הבמאי, ויליאם פרידקין, שממש לא מזמן הלך לעולמו, וגם לכבוד ההלווין, שממש מגיע עוד מעט. קוד ההנחה הוא אוכלי סינמטק, אנחנו נהיה שם, נקליט פרק חי איתכם הקהל מיד לאחר הצפייה בסרט, כמידי חודש. אז תיהנו בפרק, נתראה ב-31 באוקטובר, ביי.
שלום!
וברוכים הבאים לאוכלי סרטים באירוע רגע אחד בסינמטק תל אביב! תקשיבו, זה כל פעם מרגש מחדש להיות באירוע לייב ולראות את הקהל מגיע.
רגע לפני שנתחיל, במחיית כף, כי כמו שמי שיודע או לא, הפרק מוקלט ויעלה לרצועת הפודקאסט של אוכלי סרטים. אז במחיית כף, מי מכיר את אוכלי סרטים? לא רע. מי פעם ראשונה נתקל באוכלי סרטים? אוקיי, ננסה עוד אחד. מי מכיר את אורח הכבוד שלנו, ארי פולמן? מצוין, טוב שאתה פה ארי. אז רגע לפני שנתחיל, אנחנו אוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. אנחנו רצים כמעט 3 שנים עם 80 ומשהו פרקים באוויר, יש לנו רצועה קבועה פה בסינמטק פעם בחודש, אנחנו בדרך כלל לוקחים נושא או סרט, מנתחים אותו בזוויות הקולנועיות והפילוסופיות שעולות ממנו. וארנון, מי אנחנו בעצם?
אני ארנון, אני דוקטורנט לפילוסופיה ושחקן.
אני ניתאי, אני תסריטאי במאי ואולי עתיד הקולנוע, בכבודו ובעצמו.
אני ליעד, יזם, חולה קולנוע וללא ספק עבר של הקולנוע, ואיתנו היום...
ארי, אני הבאתי את הקייטרינג.
אז אנחנו מאוד מאוד מתכוונים לארח אותך, ארי פולמן, הבמאי של ולצים בשיר וכנס עתידנים והרבה דברים אחרים וטובים, וזה ממש כיף שאתה פה.
כיף גם לי.
ובאנו לדבר על עתיד הקולנוע, לא פחות.
ובהקשר של סרטי מדע בדיוני. כאילו אחד הדברים שהכי מעניינים אותי, לפני שבכלל נתחיל ולפני שבכלל נדבר על משהו, מה שהכי מטורף בעיניי זה שאתה בעצם חזית את העתיד של הקולנוע.
לא נגזים, לא חזיתי נגיד שסרט ילדים שעבדתי עליו 8 שנים לא יבואו ילדים לראות אותו.
אוקיי.
כשעשיתי את כנס העתידנים, שזה עיבוד לספר של סטניסלב לם, עיתונאי בשם יון טיכי, שנוסע למדינה בשם קוסטריקנה במרכז אמריקה, יש שם כנס של עתידנים, שנשלט כולו על ידי מערבולות של סמים פסיכדליים שעוברים דרך פתחי העברור של המלון, וזה בעצם הייתה אלגוריה על המשטר הקומוניסטי במזרח אירופה ב-70s, מתי שהספר הזה נכתב, בתחילת ה-70s.
סטניסלב לם הוא גם אחד מגדולי הסופרים המודרניים, והוא גם פולני שגדל למעשה ב-USSR.
הוא גם פולני יהודי מומר אנטישמי, פרופסור לכימיה, גאון מוכח גם במדעים, שנהיה סופר וכתב, אפשר לדבר על זה אחרי זה, אולי בעיניי את ספר המדע בחכם מכולם, שזה סולאריס.
Very soon, this whole structure that we all love so much will be gone.
What's true? Miramount?
Miramount? No. God forbid. I mean the structure around the actor, the agents, the managers, all the trappings, the trailers, the drugs, the coke, the depression, the breakups, the lovers, the sexual kinks, the broken contracts, the terrible legitimization of tasteless scripts, the post-failure blues, the skipping out on PR, the begging for forgiveness. All that can be gone. You get my drift?
No, not really.
We at Miramount want to scan you. All of you, your body, your face, your emotions, your laughter, your tears, your climaxing, your happiness, your depressions, your fears, longings. We want to sample you. We want to preserve you and we want to own this thing called Robin Wright.
כשאני רכשתי את הזכויות, כי הרגילי לא היה לי מושג מה אני הולך לעשות. ידעתי שזה לא יהיה איון טיכי וזה לא יהיה הדבר הזה. וההבזק שבגללו בסופו של דבר, הסרט הוא על שחקנית שמשחקת את עצמה, שזאת רובין רייט, שמוכרת את הזכויות עליה, על הדמות שלה, לאולפן דמיוני בשם מירה מאונט, קרה לי כשהייתי בפסטיבל קאן, והייתי בשוק בפסטיבל עם הסוכן של הסרטים שלי, והסתובבה שם אישה מבוגרת שאף אחד לא התייחס אליה. הוא אמר לי, אתה יודע מי זו האישה הזאת? ואמרתי לו, לא, אין לי מושג. הוא אומר, תסתכל, תלך קרוב, תסתכל עליה, ולא זיתי אותה. הוא אמר לי, זאת פיי דאנאווי.
די.
עכשיו, לאנשים שהם טיפה יותר מבוגרים בקהל, הם יודעים, אני לא מצליח לחשוב על מגבילה עכשווית לפיי דאנאווי, היא בטח הרבה יותר מאמה סטון וג'ניפר לורנס, אוקיי?
או מרגו רובי.
או מרגו רובי, השם ירחם. והייתי באמת בשוק, ואמרתי, אוקיי, נגיד עכשיו אני פיי דאנאווי, אני נכנס שם על המקום הזה, שזה פסטיבל קאן, שזה מקה של הקולנוע, והייתי אלילה בו לפני 30 שנה, ואני הולכת פה חופשי, ואף אחד לא עוצר אותי ברחוב, אף אחד לא מזהה אותי. ושם בשנייה הזאת הבנתי על מה היה הסרט. הבנתי על מה היה הסרט, ובאמת, רובין רייט, שהיא שחקנית כושלת כשהיא מתחילה את הסרט, אולפן מציע לה לקנות את הדמות שלה הצעירה.
את בבואתה.
מה?
את דמותה.
את דמותה, להצעיר אותה לימים הגדולים שלה, שזה פרינסס ברייד, וכמובן פורסט גאמפ, ולהמשיך לשכפל ולייצר את הסרטים בתור רובין רייט הצעירה, בתנאי, שהיא תפרוש לנצח נצחים, והיא לא תוכל יותר לשחק, לא לעלות על במה, וגם אם היא עולה לשיר איזה שיר יום הולדת, באיזה פאב, ויש לו תור שיקורה, תבוא משטרת האולפנים ותיקח אותה. עכשיו, שאני כתבתי את התסריט פה בתל אביב, לא היה לי מושג מה קורה בעולם, וכתבתי את הסצנה שהיא נסרקת, כמו באיזה חדר סיטי, ומכניסים אותה למכונת סיטי, וסורקים אותה, והגענו ל-LA, ואמרתי להם, אוקיי, זה הלוקשן שאנחנו מחפשים סיטי, אומרים לי, למה אתה צריך סיטי? פה, down the street, כן? כמו שאומרים ב-USC, באוניברסיטת סאוורן קליפורניה, יש מקום שנקרא Light Stage 5, וכבר שוחקים שחקנים כמה שנים. זה כמובן, Light Stage 5 שאתם רואים בסרט, הוא הדבר האמיתי. עכשיו, אני מדבר איתכם על 2011.
וואו. שלמעשה היום, אנחנו נמצאים בעידן שבו, באמת בסרטי הוליווד, אנחנו עוברים את התהליך הזה, סורקים שחקנים.
ב-2011 הם הראו לי דגימות של הדבר הזה, והיית צריך לעבוד קשה מול המוניטור, בשביל לזהות אם זה השחקן האמיתי או הסריקה שלו.
וואו, אני חושב עוד...
זה בעצם היה צילום ווליומטרי של הבן אדם?
זה היה צילום בעשרות רבות של מצלמות, שעובר עיבוד. בתאורות שונות, גם הסריקה שעשינו לרובי, נגיד בסרט, היא סריקה אמיתית, והייתה תחושה אז, ב-2011, שזה יהיה העולם.
את אומרת, הייתה תחושה, אבל נניח היום אנחנו מכירים כל הנושא של ברוס וויליס. מי שלא מכיר, ברוס וויליס חווה מחלה נוירולוגית קשה, הוא עובר איזושהי הידרדרות מוחית, ואנחנו מאחלים לו רק טוב, לא ולמשפחתו, אבל במקביל, הוא אכן נסרק, במעין אחת חברות הסריקה האלה, ויש קרב משפטי אמיתי.
ברוס וויליס הוא, כמו שראו בסרטים האחרים, הוא אוהב כסף, כן? והוא נסרק בכמה חברות, ומחר את הדמות שלו, שיכולה להמשיך, והם יכולים האולפנים להמשיך ושכפל איתו סרטים לכמה חברות, ועכשיו יש ריב משפטי בין החברות, מי, who owns ברוס וויליס, כן?
שזה קרב משפטי שריאלית הסתיים בקצב בית המשפט האמריקאי, בסבירות מסוימת, אחרי שהוא ילך לעולמו. זאת אומרת, אנחנו הולכים להיאבק על רוח הרפאים של ברוס וויליס, הטכנולוגית.
זה לא משנה, תראה, רוח רפאים זה עניין פילוסופי, יש לנו פה. ברוס וויליס ימשיך לחיות בסרטים באיזה גיל שהם ירצו אותו. עכשיו אני חושב שבגלל שאתם, יש לכם את הפודקאסט, אתם צריכים לשאול את עצמכם, איך יכול להיות שהטכנולוגיה הזאת קיימת כבר 10 שנים, בוא נגיד, אני צילמתי אותה לפני 12 שנה, ואני מניח שעכשיו הפול דבק הזה שפיתח אותה, שהוא היה פרופסור אז מלא בגיל 26, היום אלוהים יודע מה הוא פיתח באוניברסיטה שם, איך זה יכול להיות שכל הסרטים שאנחנו רואים לא נעשים בדרך הזאת? זה יותר זול, זה יותר מהיר, סליחה, אבל אין את הזיוני שכל של השחקנים ושל הסוכנים שלהם ושל הדרישות שלהם, ואני לא יודע מה.
כלומר, אפשר...
והשליטה בזמן ובתאורה ובסאונד ובפורס מז'ור של הגשם והסערות ונתקענו בפקק, לא קיים. אז למה זה לא קרה?
זהו, כלומר, אפשר לקחת כל שחקן או כל מישהו ולהדביק עליו את ברוס וויליס.
אפשר לסרוק אותו, זה לוקח כמה דקות.
כן.
כמה דקות.
וזה גם נראה מדהים.
ולייצר אותו.
עכשיו, השאלה...
אפשר גם להמציא אותו. אפשר להמציא אחד חדש.
כן.
עכשיו, יכול להיות שאולי זה לא קורה מטעמים טכניים כמו קול, למשל.
לא.
למה?
כל, בוא ניגע בכל, יש פה חברה, נרדב, לא רחוק מהסינמטק, הם עכשיו עושים דיבובים לסרטים, ככה שלא יצטרכו יותר שחקנים. נגיד, לוקחים, אני יודע מה, וולף אוף וול סטריט, ובוולף אוף וול סטריט, גם דיקפריו וגם ג'ונה היל, וגם כולם ידברו ספרדית ועברית ואיטלקית, ומה שאתה רוצה.
זאת אומרת, כל התעשייה באיטליה של פבריציו, שהוא למעשה תום קרוז, וכל סרט שתום קרוז עושה, פבריציו בא ונותן את הכל שלו.
לא צריך פבריציו. יש...
פבריציו בוכה עכשיו בבית,
אבל זה כבר עובד, זה קיים.
אז לפני אולי שניצול לפילוסופיה של למה...
זה רק עניין משפטי, כמה ישלמו לשחקן, כי עכשיו הוא גם מדבר
בספרדית.
אבל לא עניתם לי על השאלה.
לא, אבל בוא נשאל אותך, זהו, בוא נשאל רק במאי, לפני שניצול לפילוסופיה של העניין, למה אתה לא עושה סרטים ככה? אתה בתור עוד במאי שלקח דמויות אמיתיות והפך אותם לאנימציה, זאת אומרת, לא התבייש בזה וכנראה, למה שלא תייצר את הסרט הבא בסגנון הזה?
קודם כל אני עושה אנימציה, אנימציה שאני אוהב היא אנימציה מצוירת, שזה מזוכיזם טהור לעשות את הסרטים האלה, אבל...
ואתה משאיר לעצמך גם את הבימוי של השחקנים, זה נשאר גם באנימציה.
כן, אבל אם נחזור לאחור, אני חושב שאני מבין מה קורה, תראו, יכול להיות שזה עניין של דיליי, כל הדבר הזה, כי הטכנולוגיה פה... אנחנו נדבר עוד מעט על עתיד הקולנוע, אז נדבר על כלכלה, שזה נושא שמעסיק אותי מאוד בפורמה של תרבות בכלל. אבל אם כל הדמויות בקולנוע בסופו של דבר היו מומצאות, כן? לא היה סיפור, לא היה נרטיב.
לא, נרטיב.
לא היו סקנדלים, לא היו שערויות סמים.
כשאתה אומר
לא
סיפור,
לא היו
מתכוון...
גידות, שזה כל המזון של הרשתות
הסיפור
החברתיות.
הסיפור מחוץ למסך. זאת אומרת, הרומן בין תום קרוז לקייטי הומס לא היה מתקיים, כי תוכנה אחת לא תשכב עם תוכנה אחרת.
וגם אם כן, זה תוכן שאפילו הילדים שגדלו לתוך הטיק טוק, הם לא יאכלו אותו, כי אין ג'וס.
זאת אומרת שאין קולנוע בלי הג'וס שמסביב לקולנוע?
אני לא יודע, כי אנחנו לא, אין לנו יכולת לנבא, הילדים שגדלים, לא רואים טלוויזיה, לא רואים טלוויזיה, כאילו היה, נגיד הדור של הילדים שלי, ראו סרטים, אוקיי? אחרי זה הם לא הלכו לסרטים, כי הם ראו טלוויזיה, והורים התחילו להגביל אותם לראות טלוויזיה. היום הורים של ילדים צעירים אומרים לי, אנחנו מתחננים לפניהם שיראו טלוויזיה, כי הם, זה לא מצחיק, כי הם רואים טיק טוק. עכשיו, אתה לא יודע מה ילד או ילדה בת 12, שמבלה 6 שעות בטיק טוק, איזה עולם דימוי יהיה לה עוד 6 שנים. אתה לא יודע. אתה גם לא יודע אם יעניין אותה באמת לראות סרט, עם ג'ניפר לורנס וג'ייק ג'ינינול, או שימציאו לה ג'ייק וג'ניפר חדשים, וזה יספיק לה. וימציאו להם פייק רומן גם בתוך הטיקטוק.
אז בהקשר הזה צריך לדעתי ללכת טיפה אחורה, ולחשוב כאילו, מה היה האדג' של הקולנוע? כאילו אנחנו אומרים, אוקיי, מה יעניין את הילדה הזאת? את הילדה הזאת שעכשיו צורכת רק טיקטוק וזה, ואנחנו אומרים, איך היא בכלל תצרוך את התוכן שלה? מה יהיה הדבר שיגניב אותה? ואם הולכים אחורה ושואלים את עצמנו, מה היה הדבר שהיה הפלא בקולנוע? זה בעצם הפלא הטכנולוגי. שאני יכול לשים רכבת שצוללת אל תוך הקהל, והקהל מרגיש שהוא שם.
כן, אתה מדבר על 1895.
בדיוק.
עברו יומיים.
אבל כן חשוב להגיד שקולנוע כמדיום, לעומת התיאטרון קטונתי, אני חושב שיש פה שני גדולים ממני מאוד, אבל לעומת נניח הספרות, ההתקדמות הקולנועית והיכולות הקולנועיות תמיד היו בד ובד עם ההתקדמות הטכנולוגית שהיה למדיום להציע. בין אם זה הקונספט של בוא נציג תמונה שזזה, ואז הסאונד, ואז הצבע, ואז חוזר כמה פעמים, אף פעם לא באמת תפס התלת מימד, והמסך הגדול, ואוקיי, יש טלוויזיה, עכשיו כל אחד יש לו תמונה זזה בבית, אז אנחנו נחדש בספיישל אפקטס ובתקציבים יותר גדולים, וככל שהטכנולוגיה הביתית מתקדמת, הקולנוע הולך ומאבד את ה... יש שגידו קסם, יש שגידו טריקים, שמביא אותנו לשבת פה בכיסא.
כן, ואז נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים בדיוק בעידן הנטפליקס, וגם כבר בעידן הטיק טוק, מה הקולנוע יכול להציע? ואולי הסריקה של האדם זאת לא בדיוק התשובה עדיין, כי זה קולנוע כמדיום הוא כמעט גוסס.
מה אם הייתי...
לא יודע, אני שואל.
אני אגיד לכם, מה אני חושב. אני מסתכל על זה כתהליך כלכלי. כשאני הגעתי ללמוד קולנוע בתל אביב, זה היה בחצי השני של שנות ה-80, והיית יוצא מהבית, קונה מנה פלאפל, הולך לקולנוע, זה היה זול, רואה סרט, מדבר עליו, וזהו. זה היה הבילוי הקולנועי. אגב, אני מדבר עולמית. בניינטיז, הנדלן תפס את החלל של חיינו, בלי ששמנו לב. והקולנועים האלה נעלמו, והם נהיו סופרים, הם נהיו כל מיני דברים, הם נהיו מגדלים, הם נהיו הרבה דברים, רק לא קולנועים, והקולנועים יצאו לאדרי, הם הלכו לרמת השרון.
נכון. מה שנקרא מולטיפלקס. עכשיו,
כשהם הלכו למולטיפלקס, יכולת לעלות על האוטו ולהיות אחרי 10 דקות גם במולטיפלקס, אם נורא רצית. אבל היום זה 1:10. עכשיו, אנשים יגידו, הקורונה חיסלה את הקולנוע. זה בולשיט, הקורונה לא חיסלה את הקולנוע. היא רק האיצה את התהליך. הקולנועים נהיו רחוקים. הקולנועים נהיו דבר יקר. במקביל, מסך הסוני האולטימטיבי, החלום חיים של הבן אדם, שעלה לפני 6 שנים 80,000 שקלים, ולפני 2 שנים, כשסיימנו את אנה פרנק, היינו צריכים כזה בשביל לסגור את הסרט, עלה 18,000 שקלים, עולה היום 8,000 שקלים, ב-60 תשלומים, אוקיי? אז אתה יושב בבית, יש לך את כל הערוצים האלה בבית, כל הסרטים האלה שנמצאים בחוץ, הולכים להגיע אליך, למסך 80 אינץ' החלומי שלך, שאתה משלם עליו 50 שקל בחודש, כן? וזהו, ואתה לא יוצא יותר, נגמר. עכשיו, אפשר להאשים את כל העולם, אבל זה מה שקרה. הכסף עבר לטלוויזיה, הכוכבים עברו לטלוויזיה. אני יכול להגיד לכם על לפחות 2 פרויקטים שניסיתי להרים בחול, בשנים האחרונות שהיו תלויי כוכבים, אי אפשר היה להביא אותם, צילומים במונגוליה, צילומים, זה לא מעניין, אי אפשר. אין דרך להביא אותם, כי הם הולכים לעשות סדרה בנטפליקס, אני אומר את זה לא במרירות, אני אומר, זה מה שקורה, כן? הם הולכים לעשות סדרה בנטפליקס, זה 50 שנה צילומים, והם מרוויחים פי 100, ויכול להיות שזה גם מתחת לבית שלהם. אז זה המצב, וגם, הסתכלו על האוסקר האחרון שהיה, הסתכלו על 10 הסרטים המועמדים לפרס הסרט באוסקר, מה אני אגיד לכם, כל סדרה של HBO אוכלת אותם.
אפילו את הכל בכל מקום בבת אחת?
אתה אמיתי?
ברור שאני אמיתי.
And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once.
Nominated for 11 Academy Awards, Everything, Everywhere, All at Once won 7 Oscars tonight.
אולי זה הסגווי שלנו להתחיל לדבר על מדע בדיוני בהקשר הזה, אבל אחד הדברים שגרמו לי לחשוב על עתיד הקולנוע באופן מאוד מרוכז, היה אחד הנאומים באחד משבע התזכיות של הסרט הזה, שאחד הבמאים שם, אחד דניאל, זה אומר, זה מיינד בלואינג מבחינתי, וזה אחד הדברים שאנחנו נצטרך להתמודד איתו הכי חזק, שקצב עשיית הסרטים נמדד בשנים, וקצב הרשת נמדד במיליסקנדס. וזה קצת מתחבר למה שאמרת לנסוע רחוק כדי להגיע לקולנוע ולשלם יותר במקום פשוט לשבת ולראות זה במסך הגדול הזה, שקצב הייצור של הדבר הזה הוא נעשה כמעט לא הגיוני יחסית לקצב הצריכה.
נכון.
ואני חושב שגם אם מדברים מנקודת מבט תסריטאית, שגם מעניין אותי מה חשבת על הסרט הזה, כי נראה לי שמאוד לא אהבת אותו, אבל אני חושב שאם מדברים על הכתיבה, אז זה מין סרט שמצליח לפצח את הצריכת התוכן של הרשתות, יחד עם סיפור מונומית, שמונומית זה בעצם סוג של שיטה או תבנית לכתיבת סיפור גיבור, מסע של גיבור, אז הוא מצליח לפצח את הקצב הזה של כתיבת דיאלוגים וכתיבת סצנות.
אז מה מדליק בזה?
יחד עם כל הדבר הקולנועי. כאילו,
זה שזה... מה מדליק בזה? יש לך את זה ברשתות. יש לך, אתה משווה את זה לסרט כמו רוחות אינשרין. נגיד.
לא.
שזה סרט לא, קולנוע קלאסי כזה, עם דמויות וזה, אבל לא הכל רע, כן. בוא לא פה נוריד.
לא, אתה יודע, רק
דקה, הם פוחים שם יש... אני אגיד לכם מה אני חושב שהולך לקרות. לא הכל רע. אני חושב שהמולטיפלקסס יחוסלו.
חוסלו?
יחוסלו. אני לא מאמין שהם יחזיקו מעמד.
מעניין.
אני שמעתי מאדרי נגיד לפני שנה, שהוא התחנן לפני ראש העיר באר שבע, לא יודע אם זה נכון, אבל הוא לא אמר לי את זה. שיקח את באמת הדבר המופרע הזה, שהוא בנה שם לכבוד אח שלו, לכבוד ליאון,
כן.
בבאר שבע, שאף אחד לא הולך אליו, ויהפוך אותו לחדרי הרצאות באוניברסיטת באר שבע, נגיד, כי כבר יש שם מסכים, יש שם הכל, וזה לא צלח.
זה גם האיימקס היחיד ה...
אז האיימקס יישאר, אני מדבר על כל המכלול.
כן.
אני 25 המסכים
אני
האחרים.
חושב, אני חושב ש... ואנחנו רואים את התופעה הזאת בכל העולם, הקולנועים הקטנים שדיברתי עליהם בתחילת התיאוריה הכלכלית, הולכים לחזור, יש את הפרויקט המבורך מאוד של קולנוע קנדה, כן. יש את קולנוע יפו, בסדר, זה היום קצת
סמוניות אוקיי, ראשונות.
והטכנולוגיה לא משהו, אבל נגיד הייתי בסן פרנסיסקו לא מזמן, אז אתה בא ויש לך שלושה מסכים, והמסכים הם כמו פה, יותר קטנים, ויש מניו, וזה מניו אחלה, והכל בזוגות, ומלצר זוכר אליך בחושך בלבוש שחור, אתה אומר לו באיזה שלב בסדר אתה רוצה את הקוקטייל שלך, ואתה רוצה את השרים שלך.
התשובה שלך, ארי, בעצם אם אני מתרגם את זה, זה שה...
זה יחזור לעיר.
הפתרון, לא רק יחזור לעיר, אלא יחזור לאנושיות.
יחזור לאנושיות, אבל יהיה מחיר, לא יהיה קולנוע של מיד ריינג', יהיה או סרטים, הארדקור, פסטיבלים, כמו שנגיד שהייתי לפני שנתיים, זה כבר עוד מעט בכאן, אז ראית כזה... מה היה שם, טיטן וממוריה וסרטים כאלה, שלוש שעות לפרצוף. ונדב לפיד וסרטים. אנשים שיודעים לעשות סרטים במיליון יורו, במיליון וחצי, מאוד מאוד ארטים, מאוד ארט-האוס, לא מתחנף לקהל, הולך עד הסוף, מי שירצה יראה אותם בקולנועים הקטנים האלה. יהיו היכלים, אתה תראה בהם סרטי מארוול, שלא יהיה שווה לך לראות אותם בסטרמי או בדאונלוד. כן?
כי אתה צריך... בשביל הספקטקל.
כי אתה צריך, זה יעלה הרבה כסף. אתה יודע כמה עולה היום כרטיס ב-NBA, כרטיס עונה, בתחילת עונה, נגיד, ניסיתי לראות, כשהייתי בקליפורניה, לראות את גולדן סטייט, סתם משחק, ליגה.
כמה?
כמה עולה כרטיס?
ארנון, לא איש הספורט
שלנו. עולה $500.
$500
כרטיס? $500
כרטיס. לא, אבל דיברנו על זה קצת עם ארנון לפני שהמיקרופון נדלק, על ההבדל, אולי תיאטרון, הוא מדיום שעבר תהליך דומה, שהתחיל בתור המדיום הסיפורי העיקרי.
אין לו תחליף.
אני מסכים, אבל...
אין לו תחליף, מה לעשות?
אנחנו נמצאים בשלב של מות התיאטרון קרוב ל-100 שנה.
אבל הנה... תיאטרון לא ימות אף פעם.
ולמה?
כי אין תחליף לשחקן שעומד פה, ואתה רואה את הרוק שלו בבקלאס.
אבל על זה אתה משלם $500.
אגב, על התכנים של התיאטרון אפשר לפתוח פודקאסט נפרד.
לגמרי, אבל...
מושפעי נטפליקס ורשתות חברתיות
ברמות שאי אפשר בכלל לגמרי. אבל אני חושב שבאמת, על הגלדיאטורים הכדור,
כדי להתחנף לקהל ולהביא אנשים.
על הגלדיאטורים הכדור אני אוכל לשלם $500. אני חושב שאנחנו מסכימים שזה מדיום חי.
לא, זה שעוריה, אני לא שילמתי
לגיל. אוקיי. אבל אם אני כן מנסה שנייה לתרגם את העתיד הכלכלי של המדיום הזה, מה שאתה מתאר זה מעין מקדשים כאלה של חנונים כמונו, שבאים ומוכנים לשלם את $30 בשביל לראות את רוחות אינשירין עם עוד 14, 18, 80 חבר'ה בחדר.
לא היו הרבה רוחות אינשירין, ואתה כן, וזה יהיה גאדרינג, ואתה גם תשתה שם בירה, וזה אולי יחסוך את המסעדה שלך, וזה יהיה אחלה בילוי.
אני בעד, אבל...
זה יהיה אחלה בילוי, ולא תצטרך ללכת למולטיפלקס שיש בו... 2000 חנויות ופינבול ואני לא יודע מה, ויהיה לך יותר כיף, אתה תלך ברגל מהבית. ואגב, אני חושב שבסופו של דבר, גם ליוצרים, כן, זה לא אסון בכלל.
זה מדהים.
כל מה שקורה, כי קולנוע זה מדיום נצלני בצורה שאתם לא יכולים בכלל לדמיין, מבחינת היחסים בין היוצרים לבין
הסוחרים.
בוא נקרא להם. סוחרים. לא מפיקים, ממש לא מפיקים.
מפיצים.
בעלי בתי קולנוע מפיצים, כן. ממש לא מפיקים. ופה יכול להיות שיש הזדמנות לקשר ישיר, כן? תראה, כשבן אדם עושה סרט כמו בלסים בשיר, נגיד, לנצח יהיה לך 25% זכויות בסרט הזה, אוקיי? אבל זה לא שווה שקל. וכשאתה עושה סרט לנטפליקס, אומרים לך, אין לך כלום. אתה מוכר את הכל מראש, הכל של נטפליקס, אבל אתה יכול להתפרנס מזה. וזה הבדל. כי יש פחות מתווכים. אז גם באספקט הזה, לא אסון בעיניי.
נסענו, הנוף היה מקסים, עצים מסביב, בתים פה ושם, אבל ממש נוף ציורי כזה נחמד, פסטורלי. הנסיעה איטית, אני הייתי בחוץ יחד עם מפקד, עם ראש בחוץ, כמובן נהנה מהנוף. חלומות הייך,
התגשמו. ואז בעצם עתיד הקולנוע מתחלק לשתי נקודות מבט, נכון? יש את נקודת כן. המבט של הייצור, של איך לעשות את זה, ואיך היוצרים יסתכלו מהדבר הזה, ונקודת מבט של הצריכה, איך אני אצרוך ולמה, ומי יהיו האנשים שיצרכו מתוך המקום הזה של איך צורכים, ואז אם אני מחבר את זה לתיאטרון רגע ושואל את הדבר הבא, אם הייתי אומר לך שיש לך את היכולת להיות במקום עם השחקן שנמצא מולך.
אתה אומר VR.
ולהרגיש...
אתה אומר...
חכה, אני בונה לך, אני בונה לך פה משהו. יש לך, אתה יכול להיות קרוב לשחקן, ואתה יכול להרגיש את הטבע, ואתה יכול לחוות את כל הדברים שאתה חווה, והם קורים ממש קרוב אליך, וזה נמצא לך בתוך הבית, כשאתה שם מסכה.
איך קוראים לזה?
VR.
די.
עכשיו... או בכלל, extended reality, כאילו, על כל גווני.
אני אגיד לך משהו על VR. אם כבר פתחת, אני אגיד לך משהו על VR.
בוא נדבר על VR.
היה פסטיבל VR, רגע לפני הקורונה בתל אביב, נכון?
כן.
אחלה. הביאו איזה במאי דגול, איפשהו מארצות הצפון, אני חושב שהיה דני או משהו כזה, והושיבו אותנו, איזה 5 אנשים לראות את הסרט שלו, איזה 20 דקות סרט. עם המשקפות VR, זו הייתה ארוחת ערב. אתם מכירים את הסרט הזה? הבנתי שזה סרט אייקוני בתחום ה-VR, שהוא צילם מכמה זוויות, ארוחה משפחתית שגם קוראים בדברים, הילד חוטף את הקריזה, יוצא מה זה. עכשיו, אני שמתי את הדבר הזה, ידעתי שהוא באולם, הוא טס מדנמרק לאירוע הזה והכל, אחרי 3 דקות בא לי להקיא, ממש, אבל היו לי סחרחורות ברמה שאתה, הוא לא התחשב. הוא אמר, אני עושה פה סרט דוגמה של לארס פון טריר, כל הזמן מזיז את המצלמה והכל.
זה לא עושים.
עכשיו, הייתי עסוק רק,
להשאיר את זה
בפנים. ולא להעליב אותו. רק, להחזיק מעמד, כמו בשואה, כן? וזה היה סבל נוראי. זה הסרט VR האחרון שראיתי.
הראשון גם.
עכשיו, זה נגמר, הורדתי את ה...
את ההדסט.
הורדתי את הקסדה הזאת. והסתכלתי, אני מניח שהייתי לבן כמו סיד, שאלתי אם כולם בסדר. והתחלתי לפתח חרדה שיש לי גידול במוח.
בגלל זה?
כי ראיתי שכולם רגילים, אתה יודע, אף אחד לא קרה לו כלום. אני אגיד לך משהו על ה-VR, לא התחברתי. עכשיו, יכול להיות שה-VR יהיה ה, אבל אתה יודע, ראינו את זה עם המשקפי תלת, פעמיים.
משקפי VR.
לא, משקפי תלת מימד.
משקפי תלת, שזה התחיל ב-60s עם האדום וכחול.
כן, 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 לגמרי.
מה?
יש לנו מתפרצת מהקהל שאומרת, ובצדק, שכשנכנסה הרכבת של 1885, אנשים ברחו. שזה הם לא יצריכו לעשות בשואה.
החוויה שלי היא לחלוטין סובייקטיבית עם מה שקרה שם עם בטווח של ה-VR.
הבעיה שאתה מתאר, בטווח של ה-VR.
אבל יכול להיות שזה יתפוס וזה יהיה פצצה. אני לא אומר לך שלא, אני לא אומר לך.
אבל זה בדיוק הפוך לפתרון
שלנו. אנחנו גם לא יודעים איך ילדי הטיקטוק יהיו עם ה...
אני שואל משהו אחר, האם זה בכלל קולנוע? כאילו, אני מרגיש שמה שארי אומר זה שזה לא עתיד הקולנוע, אולי.
לא, לא, לא.
או שאתה לא אומר את זה.
הוא אומר אולי כן.
אתה לא יודע.
הוא אישית לא התחבר.
אני לא חבר, ארי לא התחבר, אבל מה שאתה, אבל זה שכאילו, האם זה מדיום חדש?
כן, אני חושב שכן.
זה מדיום חדש.
כן, זה לא קולנוע.
אני חושב שלא רק שזה לא קולנוע.
זה מדיום חדש לחלוטין.
והוא חדש ומרתק בעיניי, בגלל שהצופה, כאילו, יצא לכתוב כמה תסריטים ל-VR, ובעצם כשאתה כותב תסריט לדבר הזה, אז אתה קולט שהצופה שלך הוא בעצם השחקן הראשי שלך.
אבל זה גם מה שאמרו במשחקי מחשב. כאילו, בסוף, אני לא חושב שהאימרז'ן, תרגם לי אימרז'ן.
זה משהו חדש.
אפיפות.
זה משהו חדש.
אפיפות, אפיפות.
אתה אפוף בחוויה. אתה אפוף, אתה אימרסט.
אני לא חושב שהאיפוף של השחקן, או של המשתמש, של הצופה.
משתמש זה יותר מדי סמים.
אני לא חושב שהאיפוף של הצופה, מספק לו את החוויה החברתית, שארי גם הזכיר, וגם אני חושב שהיא מאוד קריטית לקולנוע. גם שאני הולך לבד לקולנוע, מה שקורה הרבה יותר מאז שהתחלנו את הפודקאסט, ואני יושב בפינה וכזה רואה איזה זוג מתנשק, ואין לי מי לדבר, אני עדיין בקבוצה. וכשרואים קומדיה בקולנוע,
יפה.
היכולת של לצחוק, אתם זוכרים שעשינו פרק בלייב של ג'ון מלקוביץ', ואני הייתי בברלין והוקרנתי על המסך הגדול. החוויה שלכם באולם, שאני ראיתי בזום אתכם צוחקים מהסרט, הייתה הרבה יותר גדולה מאני יושב בזה מינוס 15 מעלות, ורואה ג'ון מלקוביץ' בא לי למות.
ויבוא מרק פייסבוק ויגיד לך, אני כבר עושה מטאברס. כבר כולם יצפו ביחד בVR.
טוב שאמרת מטאברס, כי זה גם כישלון מאוד גדול.
איך הכנסנו את האיש הזה בכלל?
לא, הוא יכול לצאת, הוא יכול לצאת כמו שנכנס.
זה גם מביא אותי שאלה אחרונה שיש לי לארי. הקולנוע כאילו מתמודד עם טכנולוגיות שמתקיפות אותו כמדיום, והבטחנו שנדבר על סרטי מדע בדיוני, וזה מתקשר גם למה שאתה אמרת על קצב עשיית הקולנוע. כאילו אם ננסה רגע לאחד את הכל ביחד, קולנוע מת כתיבת הסריט עד שיש סרט, במקרה הטוב זה שנתיים, אתה איזה היום...
שנתיים.
או שמונה שנים, תלוי, תלוי איזה סרט.
אני חולק עליך אגב גם בעניין הטכנולוגיה, אוקיי?
שמה?
כשאתה חושב בסופו של דבר איך צילמו סרט בשנות ה-70, ואיך מצלמים סרט היום, זה לא כזה הבדל עצום. זה ממש לא הבדל עצום. אוקיי, הייתה את המהפכה של הדיגיטל, הדיגיטל נתן יותר שעות עבודה, עכשיו כל מיני במים רומנטיים, הם חזרו לצלם בפילם. בפילם, גם אני מדמיין שהסרט הבא שלי נצלם בפילם, אבל בסוף יש מצלמה, יש...
ה-CGI אבל יש, היה מהפכה ניו... משמעותית. מה?
ה-CGI, ה-CGI, כן, ה-CGI באפקטים, ועדיין, לא רוצה להישמע שמרן, ועכשיו גם אפשר להגיד שמרן עם המהפכה שאנחנו עושים לנו פה בחוץ, אבל, וזו דוגמה מעולה בעיניי, קח את בלייד ראנר המקורי, handcrafted, הכל נעשה ביד, במיניאטורות, במצלמות, ותשווה אותו ל-2049, איפה זה, כן? בלי CGI, בלי טכנולוגיה, בלי כלום, ואיפה זה?
אוקיי?
ואיפה זה? וגם את שניהם ביימו במאים מדהימים, כאילו. זה לא, אתה לא צריך להיות כאילו במאי לא טוב כדי שהסרט ירגיש שונה. אתה מבין? כאילו, דני וליב...
לא היה צריך לעשות 2049.
לא היה צריך לעשות?
לא היה צריך לעשות, לא.
להשאיר את בלייד ראנר לבד.
צער לי.
כן,
להשאיר. אנחנו נלך את זה מכות בחוץ אחר כך.
יש דברים לא מתעסקים איתם.
Do you like our owl?
It's artificial?
Of course it is.
Must be expensive.
Very. I'm Rachel.
Deckard.
It seems you feel our work is not a benefit to the public.
Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. They're a benefit, it's not my problem.
May I ask you a personal question?
Sure.
Have you ever retired a human by mistake?
No.
But in your position that is a risk. Is this to be
an empathy test? בואי ניקח אחד הסרטי מדע בדיוני הטובים ביותר של התקופה האחרונה בעיניי, זה אקס מקינה. כשאנחנו מסתכלים על אקס מקינה, על התמודדות מול AI, שיצא לפני כבר כמעט 4 שנים, אנחנו היום נמצאים בעולם שהטכנולוגיה המוצעת לציבור מתקדמת בקצב כל כך מהר. המטאברס עלה ונפל זמן שהוא רבע מעשיית סרט מאוד מאוד מהיר.
תקשיב, אתה מדבר על פנים טכנולוגיים, אני אדבר איתך על פנים פסיכולוגיים של לעשות סרט בטח בישראל, וזה דבר אגב שאני חווה אותו עכשיו. לפני 10 שנים יצא תרגום של המוות והפינגווין של אנדרי קורקוב בעברית, קראתי את הספר הזה ב-2012, נהייתה לי אובססיה על הספר הזה, אוקיי? והתחלתי לרדוף אחרי הזכויות, והם התנהגו להם מאוד בגסות. כל הזמן אמרו, לא, זה עד 2029, עד 2289, אז חסום, חסום, לא ידעו מי אני, לא היה שום דבר. בסוף דרך איזה מישהו הצלחתי להגיע להוצאת ספרים, הסתבר שהזכויות היו 16 שנה אצל פאבל פבליקובסקי, שעשה את אידה וקולד וור, ושותפה של אותנה סגסיאן, שהפיקה את סרטי הארי פוטר והפיקה את Power of the Dog, את הסרטים של ג'יין קמפיון. והיה לה אז גם אובססיה מהספר הזה, אבל הם לא הרימו את זה. מי שקרא את הספר, הבנתי אחרי זה מפאבל שהם לא הרימו את זה, כי פאבל החליט שהוא לא עושה CGI והוא יעלף פינגווין. אז 10 שנים הם חיפשו מעלף פינגווינים בעולם. ובינתיים החזיקו את הזכויות 16 שנה, בזמן שאותי העיפו לכל הרוחות. אחרי זה אמרו לי, אנחנו נפיק לך את ה... בעצם אתה באמת יכול אולי לעשות את זה, כי אתה תדע מה לעשות עם הפינגווין.
כי מי יגיד לך בטלפון, סליחה, מחפשים מהלב פינגווינים, אז אין לך זכויות, אתה מבין?
לא משנה, עכשיו השגתי את הזכויות, לפני שנתיים, שלי, כן.
יס.
ופתאום אני אומר, רגע, מה זה הדבר הזה? זה היה בליבי לפני 10 שנים, אוקיי? פתאום אני כבר, למה התחברתי לזה אז? איך אני מחובר לזה עכשיו? בום, התחילה הפלישה לאוקראינה, טסתי לאוקראינה במלחמה, להתחבר מחדש לפינגווין, וזה עוד ברמה יותר גדולה, אתה יודע, אשתך עוזבת אותך, אוקיי? חס וחלילה. ואתה יושב בבית וכותב תסריט על האבל שלך, ועל מה שקרה, והפרידה, ומה אתה עשית, ומה היא עשית, כותב אותו, מגיש אותו, אחרי 4 שנים.
מקבל תשובה.
קיבלת את הקרן. יושבת לידך אישה חדשה, יש לך 2 ילדים, אתה אומר, מה לי ולפרידה הזאת, כן? איך אני עכשיו מכניס את עצמי, מכניס את עצמי למה שאני לא יכול להכניס את עצמי יותר.
אז אני אשאר,
עכשיו אתם יכולים לצחוק כמה שאתם רוצים, אתם לא יודעים כמה אני שומע את זה. מבמאים שאתם מכירים, שמקבלים את הקרן שלהם אחרי איסורי תופת, וחלק גם מבטרים עליהם, אומרים, אני בכלל לא קשור יותר לדבר הזה. כן. זה נגמר.
כן, אנחנו רואים, ואני חושב שאי אפשר לא, גם כמנכ״ל של חברת סטארט-אפ, וגם כמישהו שאוהב טכנולוגיה וכו', אנחנו רואים את כלי ה-AI, שעד היום לדעתי עשו להם ניסויים מאוד רעים, בנסות לכתוב איתם תסריטים וכדומה, מצליחים להגיע לרמה של יצירת ויז'ואל חזק, מאוד מאוד מהר. ואולי בנגיעה האחרונה, הייתי שמח לשמוע את דעתך על היכולת של להשתמש בהם בתור פטיש ומסמר, ולא בתור הקו המנחה, ככלי לייצר פשוט קולנוע מהר יותר, עכשווי יותר, רלוונטי יותר.
תראה, אתה בטח יודע יותר טוב ממני. אני שמעתי שטכנולוגיה מכפילה את עצמה כל שנתיים, משהו כזה.
יש תיאוריה כזאת.
יש תיאוריה כזאת.
סינגולרית.
גם אם זה כל 4 שנים, ברור שיהיה פתרון לדבר הזה, ויהיה פתרון שהוא יהיה נגיש. אבל מצד שני, זה דבר שאנחנו שומעים כל הזמן. אני אספר לך סיפור די מפורסם על קופולה דווקא, בהקשר הזה, שקופולה הקריס אולפן שלם באפוקליפסה עכשיו, הוא הלך לעבוד על אחד מהלב.
אחד מהלב, שגם אותו הקריס אולפן שלם?
לא, אבל הסיפור על אחד מהלב הוא בדיוק מה שאתה אומר, באיזשהו אופן. הוא הלך לעבוד על אחד מהלב, והוא עשה מסיבת עיתונאים מאוד מפורסמת, והוא הביא מצלמת הי-8, קראו לזה, מצלמת הוידאו הראשון, אני מדבר אתכם, אחד מהלב יצא ב-81, זאת אומרת, זה היה בערך
ב-80.
79. 79-80 הייתה מסיבת עיתונאים הזאת, הוא הביא את הדבר הזה, והוא הראה את זה, ואמר, הדבר, מה שקרה, לא יכול יותר לקרות, כי עכשיו אני הולך לעשות את הסרט הזה, יש לי תקציב של $8 מיליון, אני הולך לבנות את כל הסטים האלה באולפן של לס וגאס, ואנחנו נצלם את כל הסרט במצלמה הזאת, אנחנו נערוך את הסרט הזה, עד שהוא יהיה פיקס, ואז אנחנו ניקח את המצלמות 70 מילימטר, ואנחנו נצלם בדיוק את מה שעשינו בווידאו, וככה נעמוד בתקציב. אמרו, וואו, איזה גאון. לקחת $8 מיליון, סיים את הסרט עם $51 מיליון חובות, והקריס את...
אולפן ג'ב ואת הקריירה של עצמו למשך
כמעט 20 שנה. ואת מה שאתה רוצה. אז אתה יודע...
לא, יש לך גם את סטיבן סודרברג שצילם סרט שלם באייפון, אבל ההבדל המשמעותי...
חייב להיות. חייב להיות, אני איתך בזה במאה
אחוז. ההבדל המשמעותי זה שפה בעיניי, בתור לא התיאטרוניסט ולא הקולנוען שבחדר, לי פעם ראשונה יש כלי לכתוב את החלום, והוא קם לי לתחייה אל מול העיניי.
כתיבה אני לא יודע, אבל יש לך את היכולת הטכנולוגית.
חברים, אני רוצה להודות קודם כל לך, ארי.
תודה.
שהתארחת.
תודה רבה, רבה.
גבירותיי ורבותיי, ארי פולמן.
תודה, תודה. יס.
תודה רבה ארנון.
תודה רבה ליד. תודה רבה ניתאי. תודה רבה לכם.
תודה רבה לאורי אגסי על הפיקוח הטכני, ליהלי ומאיה על ההפקה. תודה רבה לסינמטק תל אביב שמארחים אותנו פה פעם בחודש. אנחנו אינו אנחנו.
ואתם הייתם אתם.
תודה רבה רבה.
ביי.